שלום עליכם, ערב טוב ומבורך, חודש טוב, עזרת השם. חודש שבט שנשמע ושנתבשר בשורות טובות. נתחיל לרגע אחד בתחילתה של פרשת שלח בנקודה אחת. בשלח. זה קשור מאוד להמשך השיעור. אתם תראו, לא פרשת שלח, אלא הניסיון לקפוץ קדימה, נדבר. כנראה זה משם התיקון. נתחיל בפרשת בשלח. בנקודה אחת ממש ממש מתחילתה של הפרשה, ואני רוצה לנסות ללבן את העניין הזה מתוך עיון דווקא בפרשת בו, ואז נסגור את הסוגיה ביחד. תחילתה של הפרשה, והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה. זו הקריאה של ראשון, של היום בפרשה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. הנסתר פה רב מהנגלה. כתוב פה בנגלה שמסיבה מסוימת הקדוש ברוך הוא מחליט שלא לקחת את עם ישראל בדרך הקצרה, והוא לוקח אותם בדרך הארוכה. זה מה שכתוב פה בפסוק הראשון. מדוע? לא כתוב פה. כתוב פה כי קרוב הוא. כי קרוב הוא זה דווקא סיבה כן לקחת, אבל הוא החליט לא ללכת מהמקום הקרוב, אלא מהמקום הרחוק. ההסבר ללמה לא מופיע. וישר כוח שלומי. וזה מביא לכמה וכמה וכמה פירושים בדברי חז"ל, לא ניכנס אליהם עכשיו. מה שכן, הוא שזה גורם לזה שצריך להסב את העם דרך המדבר ים סוף, והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ההמשך של זה היה צריך להיות הפסוק הבא, ויסעו מסוכות, ויחנו ביתם. בסדר? ויסעו מיתם, ויחנו, ועכשיו מתחיל הסיפור, ומגיעים אל הים. אלא שפה מופיע פסוק מאוד חשוב, וכבר עסקנו פעם בחיבור שלו לכאן, ויש לזה 70 פנים להבין למה. דווקא כאן, ויקח משה את עצמות יוסף אמו. כי השבע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה איתכם. כלומר, בדרך, ביציאה, ואחרי הסיפור הזה שהקדוש ברוך הוא מחליט שלא לקחת אותנו בדרך הקצרה אלא הארוכה, ואנחנו יוצאים חמושים מארץ מצרים, מופיע הסיפור שמשה לוקח את עצמות יוסף. זה מיקום שמחייב הבנה. כי גם אם אתה רוצה לספר את זה ביציאה ממצרים, יש המון הזדמנויות נוספות, וגם אם אתה רוצה לספר את זה עם היציאה ממש לקראת המסלול עצמו, גם אז זה צריך להיות בלא קשר לעניין הזה של למה לא הלכו דרך ארץ פלישתים. אם לא היו הולכים מסביב, אז לא היה צריך לקחת את עצמות יוסף. מה זה קשור אחד לשני? ההליכה מרחוק מהסיבוב או ההליכה מקרוב קשורה ללקיחת עצמות יוסף? ודאי שלא בפשטות. איך זה נכנס הנה? מפרשים דנים בזה, ואנחנו ננסה להיכנס לסוגיה הזאת, אבל אנחנו, זה פרומו, וככה ננסה לחזור לזה בסוף השיעור. אני רוצה להגיע ליוסף, אני רוצה להגיע לכל הסוגיה הזאת, אבל אני רוצה להתחיל אותה בפסוקי הסיום של עצם סיפור היציאה, של הלילה של היציאה, של כל הסיפור הארוך, הפסוקים שמסיימים נמצאים בסוף פרק י"ב, מקווה שיש חומשים ככה כמה שיותר, בסוף פרק י"ב, ואני מתכוון לפסוקים למד זין ואילך, בעיקר לפסוקים מ"א ומ"ב. סוף פרק י"ב, ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. זה בדיוק המקום לפני איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. באמצע יש המון דברים, אבל מבחינת המיקום והתיארוך, נכון? איפה היינו עכשיו בויהי בשלח פרעה? ויסעו מסוכות? יופי. איך הגיעו לסוכות? הנה הפסוק הקודם בעצם. בסדר? אז אני עכשיו עוזב רגע את כל השאר. כדי ללמוד באמת פשוטו של מקרא, לראות את המכלול. ובכן, פסוק למד זין, שוב, פסוק י' ב', ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, כ600,000 רגלי, הגברים לבד מטף. אגב, למי שרוצה מקום מצוין להכניס את סיפור עצמות יוסף, פה. המון מקומות. ושוב, השאלה שלי הפעם היא לא רק על המיקום, אלא האם יש קשר בין זה לבין ההחלטה להאריך או לקצר? כלומר, זה ברור שלא, איך זה קשור? וגם ערב רב עלה איתם, אגב, מה שעוד יותר אומר שהיה מקום להכניס פה את סיפור יוסף. אתה מספר על הערב רב שעלה איתם, למה לא לספר פה שלוקחים את עצמות יוסף? וגם ערב רב עלה איתם, וצום ובקר מקנה כבד מאוד. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צידה לא עשו להם. בעצם זה הפסוק האחרון שמתאר את הפעולות. זה הפסוק האחרון שמתאר פעולה. וזה מתאים שזה יהיה הפסוק האחרון, כי כמה וכמה פעמים דיברנו על החיפזון. נכון? החיפזון, 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 הכל צריך להיות מהר, עכשיו. ועכשיו הסיכום. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה. ויהי בעצם היום הזה, אני רוצה לראות את שלושת הפסוקים האלה ביחד. ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. ליל שימורים הוא להשם, להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אולי נתחיל מההתחלה, מהסוף להתחלה. המילה שימורים מופיעה במקרא רק בפסוק הזה. ובפסוק הזה היא מופיעה שתי פעמים. פעם אחת זה ליל שימורים להשם. בפעם השנייה זה ליל שימורים לבני ישראל. המושג ליל שימורים הוא מושג מעניין מאוד. רש"י מסביר את המושג ליל שימורים לבני ישראל. הייתי אולי מצפה להסבר פשוט, אלמלא הייתי לומד רש"י עכשיו. המון דברים צריכים לשמור בלילה הזה. הביטוי לשמור מופיע המון בפרשת בו. ושמרתם את המצות והיה לכם למשמרת, ושמרתם את העבודה הזאת. המון שמירה. אבל רש"י לא בוחר בפירוש הזה, וכמעט ברור למה. כי ברור שזה לא מתאים לליל שימורים להשם. זה ודאי לא קשור. זה שצריך לשמור, to keep. זה ודאי לא מסביר את ליל שימורים להשם. אז בואו תראו איך רש"י מסביר את המושג ליל שימורים, הראשון והשני. ליל שימורים, פסוק מם ב' ברשי, אני לאט לאט חוזר אחורה, למם א' ולמם. ליל שימורים להשם, שהיה הקדוש ברוך הוא שומר ומצפה לו לקיים הבטחתו להוציאה מארץ מצרים. כמו ואביו שמר את הדבר של יעקב. ליל שימורים הוא להשם לא במובן של observe, keep, שמירה, אלא במובן של ציפייה, קיום, הבטחה, ממתין ומצפה. הוא הלילה הזה להשם, הוא הלילה שאמר לאברהם, בלילה הזה אני גואל את בניך. רשי הזה בנוי על הרשי הקודם, אבל עוד מעט נראה את הפסוקים, כי אנחנו הולכים בכוונה עכשיו מהסוף להתחלה. ומה זה שימורים לכל בני ישראל לדורותם? עכשיו תבינו למה רשי לא יכול להסביר שימורים, תשמרו את הלילה. משומר ובא מן המזיקים. כעניין שנאמר ולא ייתן המשחית לנגוף וכו'. הלילה הזה הוא לא ליל שמירה, ליל שומרים, מדויק לגמרי בעברית, אלא לילה שהוא ליל שימורים. כשהם מדברים על הקדוש ברוך הוא, אומרים הלילה הזה הוא לילה שהקדוש ברוך הוא שומר הבטחתו, מצפה ומקיים, לא רק מצפה, מצפה ומקיים. לשמור זה גם לשמור הבטחה, לשמור אמונים. לשמור זה גם לצפות. אז הוא מצפה ומקיים, עוד נדבר על המילה לשמור. ומה זה אצל עם ישראל ליל שימורים? מכוח זה שהקדוש ברוך הוא מצפה ומקיים, לקיים את מה שהוא הבטיח לאברהם בלילה הזה. עוד מעט נבין מתי הוא הבטיח לו בלילה הזה, על מה מדובר, עוד מעט, לאט לאט. מכוח זה הלילה הזה הופך להיות לגבינו לילה משומר, לילה שהשמירה שבו עלינו היא מופלאה. דבר שאגב בא לידי ביטוי גם במנהגים וגם בהלכות. מקור פתיחת הדלת לאליהו הנביא, חוץ מאליהו הנביא, זה ההודעה שהלילה אנחנו משומרים ופותחים את הדלתות. יש עוד כמה וכמה מנהגים והלכות שקשורים למושג ליל שימורים. אז אם כן, זהו ליל שימורים להשם, השומר ומצפה ומקיים, שומר אמונים את ההבטחה. זה לא סתם לילה, אלא זה לילה משומר מן המזיקין. זה מוזר מאוד, מזיקין יש בעולם. העולם הוא עולם שיש בו מזיקים, מה אפשר לעשות? מה זה לילה שזהו? כלומר, תבדקו באוויר, לא יהיו מזיקים? צריך להבין את זה טוב. איך הוא מסביר את הפסוקים הקודמים? הפסוק הראשון שקראנו מהשלישייה הזאת, הוא כמובן ברור רק אחרי שלומדים רשי, אבל הוא מאוד קשה גם אחרי שלומדים רשי, אני מיד אסביר למה. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. הקושי ידוע לכולם, התאריך הזה לא מובן. אנחנו מכירים את התאריך 210 שנים שזה רדו, ואנחנו מכירים אפילו את התאריך של 400 שנה, שהוא מלידת יצחק. מה פתאום להגיע ל-400 שנה? כי בברית בין הבתרים נאמר, גר יהיה זרעך בארץ, לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. קחו את המילה גר יהיה זרעך, ותבדקו ממתי יש לאברהם את זרעך שבניו יהיו משועבדים, ומי הולדת יצחק, זה 190 שנה ועוד 210 שנים, אז מי ברית בין הבתרים זה 400 שנה. אבל מאיפה בא המספר של 430? אומר רש"י, מברית בין הבתרים עצמה. ברית בין הבתרים הייתה כשאברהם היה בן 70, ולא ניכנס עכשיו לחשבונות, כי הוא מגיע בן 75, זו פעם שנייה שהוא מגיע, לא ניכנס לשם, זה ייקח לנו את ה... למדנו את זה בלך לך. ברית בין הבתרים הייתה כשאברהם היה בן 70 שנה, זה אגב הפירוש מאוד מעניין שמוסכם על כל הפרשנים פה. אבן עזרא, הרשב"ם, רש"י, על פי חז"ל. אבל זה מעניין שכל הפשטנים הולכים פה על זה, כי אין אפשרות אחרת פה. זה לגמרי ברור, כלומר זה לא מקום לדרשות. מעט ככה, הפרשנים היותר דרשנים, הכלי יקר אומר ש-30 שנה הם חטאו בי, אבל כל הפשטנים, כל הראשונים הולכים פה על 430 שנה שמתחילים בברית בין הבתרים בגיל 70 של אברהם. אגב, ל-430 שנה ולא 400 יש משמעות מאוד חשובה. אחד מההסברים למה שפתחנו בו את השיעור היום מדבר על ה-30 שנה הפרש האלה. שבט אפרים, על פי חז"ל, ולומדים את זה על פי פסוקים בדברי הימים, בתהילים, בני אפרים נושקי רומי קשת, הפכו ביום קרב, לא שמרו ברית אלוקים, פרק ע"ח בתהילים. על פי הסיפור בדברי הימים ועל פי ההסבר של חז"ל, הסיפור הזה זה סיפור פלאי פלאות, יוצאים קבוצה חשובה מאוד. כולם מבני אפרים, 30 שנה לפני היציאה ממצרים, ומנסים לעלות לארץ. הפלישתים, יושבי ארץ גת, יוצאים להילחם בהם, ומשמידים בהם בצורה שקשה לתיאור. לא נשאר מהם אף אחד. להוציא את אנשי אפרים שנשארו במצרים. הם לא דואגים כמובן לאביהם לקבורה, והם מפוזרים בארץ פלישתים. עכשיו אתם מבינים למה לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים? להביא את כולם. על פי המדרש הזה בחז"ל, לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי אמר פן ינחם העם. לא בראותה מלחמה כי הפלישתים ילחמו. אם מגיע להם לצאת, אז שינצחו את הפלישתים. הרי הם ילחמו גם אחרי זה בכנען ובאדום ובסיחון, מה זה משנה? אלא בראותם מלחמה, בראותם את המלחמה העקובה מדם הזאת. ואז הם יישברו ויחזרו למצרים ולא יהיו מסוגלים לצאת. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, נעשה את הסיבוב כדי שהם לא יעברו ויראו את הטרגדיה הנוראית הזאת של בני אפרים. המדרש הזה שעוד נחזור אליו בסוף נובע מהבעיה של ההפרש בין ה-30 ו-400 ל-400. מסורת הייתה לישראל, אומרים חז"ל, על 400 שנה. פקוד יפקוד. אלוקים אמר פקוד יפקוד. והם הבינו שתום ה-400 שנה מגיע הזמן והם יוצאים. אלא שהם פועלים על פי חז"ל בניגוד למה שאומר להם משה. בפרקי דרבי אליעזר המדרש הזה מופיע ואומר משום גאוותם. מדרשים אחרים שופטים אותם פחות. זה עד כדי כך טרגי שחז"ל אומרים על הפסוק המפורסם, מדוע אדום ללבושיך ובגדיך כדורך בגת. פסוק בישעיהו. אומרים חז"ל שהפסוק הזה נאמר לא אחרת מאשר על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ואדום ללבושיך זה שהקדוש ברוך הוא התאדם מדמם של בני אפרים. ובגדיך כדורך בגת, ובא לעשות את החשבון עם אנשי גת שהרגו באנשי אפרים. עד כדי כך שחז"ל עומדים ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים על פי המדרש הזה, לא רק במובן של ולא נהגם, שזה גם אפשרות אחת, אלא ולא הסכים להינחם. ולא נחם אלוקים, אלוקים לא מוכן להתנחם על האובדן, על האבל הנוראי הזה, על בני אפרים. וכדי שבניו ישראל לא יעברו את הטרגדיה הזאת, הוא עושה את הסיבוב. אני הזכרתי את זה רק כדי לדבר על הבעיה של ה-30 שנה ו-400 שנה ו-400 שנה. הבעיה הייתה, אם כן, לא רק לנו בהבנת הפסוק, אלא לבני אותו דור. הם מצפים ל-400 שנה, לא ל-30 שנה ו-400 שנה. כך או כך יוצא שכשאנחנו מדברים על בני ישראל במצרים, אנחנו מדברים, זה מדהים, אנחנו מדברים על יותר ממחצית שנותיו של אברהם מגיל 70. כשאנחנו מדברים על 430 שנה, על כל שנותיו של יצחק, ורק 210 מתוך 430 שנה במצרים עצמה. זה פלאי, כי הפסוק אומר, ומושב בני ישראל אשר ישבו. היה הפסוק יכול להגיד, והשנים, והזמן. והוא מדגיש, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים. נכון, לא כתוב בארץ מצרים. אבל ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. ועכשיו הדבר הבא, והוא העיקר, ובשבילו היו כל ההקדמות. 30 שנה ו-400 שנה זה המון זמן. גם 210 שנים. גם שעה במצרים של היאור והנילוס והילדים גם דקה זה נצח. פתאום נורא ממהרים. פתאום הכל בחיפזון. פתאום אין זמן. עכשיו תראו את פסוק ממעלה. ויהי, מקץ 30 שנה ו-400 שנה. ממש חזרה. אבל זה עוד מילא. ויהי, בעצם היום הזה, משהו פה כפול. ויהי, ויהי, ויהי מקץ 30 שנה, ומה היה חסר בפסוק אם היה כתוב, ויהי ב-30 שנה ו-400 שנה, או... ויהי אז ויצאו. ויהי וחוזרים. מקץ 30 שנה ו-400 שנה. ויהי. בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. ליל שימורים מול השם. ובסיום עכשיו רק דבר אחרון. קטן, 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 מעניין. מדובר על היום הזה, היום הזה, היום הזה, ואז עוברים ללילה. ליל שימורים, לא בלילה יצאו, בעצם היום הזה יצאו, במחצית היום, בחצי הלילה הייתה מכת בכורות. אומר רש"י דבר פלאי, והוא הכותרת של מה שאנחנו רוצים. רש"י פסוק מם א', ויהי מקץ 30 שנה וגומר, ויהי בעצם היום הזה, שר כוח. ויהי מקץ 30 שנה ויהי בעצם היום הזה, רש"י, רואים את רש"י בפסוק מ"א? הוא חשוב לנו, בואו נראה אותו יחד. מגיד שכיוון שהגיע הקץ, לא יכוון המקום כהרף עין. אתם שמעתם את המשמעות של הפסוק הזה? הפסוק הראשון בא לתאר שסיפור מצרים הוא ארוך יותר מפי שתיים ממה שחשבת. הוא בא להחזיר אותנו ולהגיד לנו, אתה יודע ממתי בעצם מתחיל כל עניין מצרים? ליל שימורים מול השם, אתה יודע ממתי? מגזירת ברית בין הבתרים, לא מהולדת יצחק. מאותו רגע מתחיל סיפור מצרים עד לרמה של מושב בני ישראל אשר ישבו. ישבו. ומה בא הפסוק הבא לומר? שבשנייה שהגיע הקץ, לא יקוון אפילו כערף עין. כשאתה קורא את פרשת בו, אתה באווירה של הכל ועכשיו, במיידית, 60 שניות זוז. 60 זה ארוך. הכל מיד, חיפזון, כי גורשו לא יכלו להתמאמה. מגיד שכיוון שהגיע הקץ, לא יקוון המקום כהרף עין. ועכשיו ההסבר. בתתוו בניסן, באו מלאכי השרת אצל אברהם לבשרו. בתתוו בניסן נולד יצחק. אני יודע שאתם מכירים מדרשים גם על תשרי. זו דרך חז"ל פה ורש"י. ובתתוו בניסן נגזרה ברית בין הבתרים, ובתתוו בניסן בחצי הלילה ובחצי היום יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אז לפרשה יש שני היגדים. האחד הוא סיפור מושב בני ישראל במצרים הרבה יותר ארוך ממה שאתה חושב. זה כל כך מתאה, גם בני אפרים בהמוניהם כבר יצאו ולא יכלו לחכות יותר. אבל הסיפור השני שבאים לספר לך זה שהקדוש ברוך הוא, כיוון שהגיע הזמן, לא מעכב אפילו כהרף עין. אני חושב שהסוגיה הגדולה ביותר שצריכה להילמד בפרשה שלנו היא סוגיית הזמן. בפרשה שלנו מתחילים לעסוק בקדושת הזמן, במושג הזמן, והחודש הזה לכם ראש חודשים, במקדש ישראל והזמנים, הזמן. הזמן הוא כהרף עין. אתם יודעים מה זה הרף עין בהגדרה ההלכתית? הרף עין הוא זמן שבשר ודם לא יכול לעמוד עליו. זו ההגדרה לבין השמשות, לפי שיטה אחת, רבי יוסי, במסכת שבת. הרף עין זה הזמן שאתה לא יכול לעמוד עליו. זו צריכה להיות רמת הדיוק. כל עניין המצות הוא שאם תפספס בהרף עין, אתה מחמיץ. הכל צריך להיות מדויק. וחצי הלילה הוא חצי הלילה. ואסור לאכול אחרי חצי הלילה, ויש הגדרות להרף עין. ועד להרף עין הזה עובר הרבה זמן, אה? והקדוש ברוך הוא שומר ומצפה 30 שנה ו-400 שנה לרגע הזה של היציאה. יש מדרש פלאי בחז"ל על הפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים. לדייק, הבאתי אותו בלשונו. בשמות רבה על הפסוק כתוב כך. החודש הזה, זוכרים את הפסוק, לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם. לכם, לכם. הדאוד הכתיב, אומר המדרש, אשרי הגוי אשר השם אלוקיו. העם בחר, זוכרים את הפסוק, תהילים למד ג', העם בחר לנחלה לו. במה מתבטאת הבחירה? מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, מדרש מופלא. מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, ביטוי מעניין מאוד, שמעתם שהקדוש ברוך הוא בחר בעולמו, אני יודע שהוא בחר בישראל, הוא בחר בתורה, הוא בוחר בשירי זמרה, הוא בחר בעולמו. מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים. זה לא החודש הזה לכם. זה והיו לאותות ולמועדים ולחודשים ושנים. בספר בראשית. וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודשים של גאולה. אתם שמעתם מושגים? כשהקדוש ברוך הוא בוחר בעולם, במה בא לידי ביטוי שהוא בוחר בעולם? שהוא נותן לעולם ראשי חודשים ושנים. ובמה בא לידי ביטוי שאחר כך הוא בוחר בישראל? שהוא נותן להם ראש חודשים של גאולה. שבו נגאלו ישראל ממצרים, ובו עתידין לגאל. בניסן יגאלו ובניסן עתידין לגאל, שנאמר, תראו את המדרש, כי מי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. לא כצאתך או בצאתך או כמו שיצאת, לא היציאה היא הנקודה, אלא הזמן. הזמן, נקודת הזמן, כי מי צאתך. מה פירוש כי מי צאתך? יצאנו ביום אחד. בעצם היום הזה יצאנו. כי ימי צאתך? ביום אחד. אי אפשר להגיד פה מחצית הלילה או מחצית היום, זה אותו יום. מה זה כי ימי צאתך? זה פלא פלאות. אין אפשרות אלא להסביר דבר אחד, שימי צאתך זה לא היום שיצאנו, אלא זה היום שיצאנו וה-3400 שנה שקדמו לו. כל סיפור מצרים זה ימי צאתך ממצרים. עוד מעט. כך הראינו נפלאות. והמדרש מסיים. ובו נולד יצחק, ובו קיבל יעקב את הברכות, ובו רמז להם לישראל שהוא ראש להם לתשועה. אתם אגב מכירים את הפסוק ויהי מקץ בעוד מקום? כולם הזכירו. ויהי מקץ שנתיים ימים. זה הזיכרון הכי בולט שיש. ויהי מקץ שנתיים ימים. אגב יוסף, ומה קורה שם מקץ שנתיים ימים? ופרעה חולם והנה עומד על היאור. והנה מן היאור עולות שבע פרות, ויהי מקץ שנתיים ימים. שואלים חז"ל, מה זה ויהי מקץ שנתיים ימים? מה היה חסר אם לא היה כתוב בסיפור של מקץ שנתיים ימים? תעזבו את השנתיים ימים שהוא היה עם שר המשקים והוא הבטיח לו. מה זה ויהי מקץ? מקץ מה? מקץ הסיפור של שר המשקים ושר האופים, אז מה? מה זה ויהי מקץ שנתיים ימים? מה זה? זה אירוע היסטורי, שר המשקים ושר האופים? ויהי מקץ? ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה. ויהי מקץ שנתיים ימים? מקץ מה? מה היה אמור להיות לפני שנתיים שלא היה? אומרים חז"ל, ויהי מקץ שנתיים ימים, אותו מדרש רבה. זהו שכתוב בפסוק, קץ שם לחושך. הפסוק באיוב אומר, קץ שם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר. משל של איוב עצמו. קץ שם לחושך, תשמעו את המילים. כל האיסורים הבאים על האדם, קץ יש להם. שנאמר, ולכל תכלית הוא חוקר. הפסוק הזה מדבר ביוסף. הפסוק הזה מדבר ביוסף. בשעה שנאסר בבית האסורים היה שם 10 שנים. והיה לו לצאת בסוף 10 שנים. הווי קץ שם לחושך. מה הוא לכל תכלית הוא חוקר? למה הוא עשה עוד שנתיים? שבשעה שהגיע עונתו לצאת ישב הקדוש ברוך הוא, תשמעו את המילים, הן קשות מאוד. וראה שמתבקש להיות עוד בבית האסורים 2 שנים. למה? מתבקש להיות עוד בבית האסורים 2 שנים. שנאמר, ויהי מקץ שנתיים ימים. ולפני שאני אראה את הכל ביחד, כשאני חושב על יוסף, אני נזכר ביוסף בעוד נקודה אחת, שהיא פלאית ממש בהקשר של מה שאמרנו, ואחרי שנקח את כל הדברים ביחד, נתחיל ללבן אותם. יותר מדי זמן, נכון? בהרגשה שלנו יוסף מושך את האחים. יש לנו תמיד שאלות. כבר מזמן שאלנו איפה המכתב שהוא שלח לאבא. כבר גמרנו עם המכתב ושאלנו, טוב, אוקיי, האחים הגיעו. אז עכשיו יש את פרשת הכסף, ואחרי פרשת הכסף יש את זה, ועכשיו יש את הגביע. נו! ואז יש רגע שבו מגיע הקץ. תשמעו את המילים של יוסף. עכשיו לא הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו דיברנו איך הקדוש ברוך הוא יודע לחשב קיצים. עכשיו יוסף. עכשיו יוסף. מצרים זה יוסף. ואת עצמות יוסף. כשגומר יהודה את דבריו, ולא יכול יוסף להתאפק. ויאמר, תשמעו ביטויים של יציאת מצרים. הוציאו כל איש מעליי. מהרו ועלו את אבי. אל תרגזו, בדרך. מי שיבוא פעם על הפרשה שם, ישמע יציאת מצרים. מה החיפזון? היה לך 22 שנה, לא? אתה לא יכול לאט לאט, תביא איזה פסיכולוג שיעשה את זה לאט. יראה איך מגיבים. מה קרה? הוציאו כל איש מעליי, אומרים חזל, אתם מבינים איזה סכנה? הוא נמצא לבד עם האחים? אין אף שין בית, אף שומר? לא יכול, זה אומץ מה שאנחנו הולכים להגיד, לא יכול במקרא פירושו, he cannot, הוא לא יכול. אבל לא יכול במקרא, נכון, זה בספר דברים, אבל לא יכול במקרא לפעמים פירושו, לא he cannot, אלא אסור לו. רוצים דוגמאות? לא תוכל להתעלם. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה. אף פעם פה זה לא he cannot. לא יכול זה מה? אסור לו. באותה שנייה שהגיע הרגע שיוסף התוודע לאחים, אסור לו להתאפק. שנייה. עד אותה שנייה אסור לו להתוודע. ובאותה שנייה אסור לו להתאפק. כמו הקודש ברוך הוא. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, אתם יודעים מה זה ומושב בני ישראל? הם לא ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, לא. הם היו באמצע בארץ כנען, הם היו בעלייה הראשונה של אברהם, הוא עוד חוזר וחוזר שוב בגיל 75. הם היו בכל המקומות שאתם רוצים בדרך. אתם יודעים מה זה ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים? המיצוי של רעיון מצרים עבר 30 שנה ו-400 שנה. אין אפשרות אחרת. כל הפשטנים הולכים על אותו פסוק. מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבתרים. גר יהיה זרעך, והם יצטרכו לעבור תהליך שקוראים לו ועבדום ועינו אותם וגירו את התהליך הזה שאתה צריך לעבור בדרך ממצרים. ההיריון הקשה הזה. ההיריון הנורא הזה, אתם יודעים מה זו יציאת מצרים? זה לידה. גוי מקרב גוי. אתם יודעים מה זה גוי מקרב גוי? לידה. גוף שיוצא מגוף. לידה. לא יכל הנביא להביא דוגמה טובה יותר ליציאת מצרים מאישה יולדת. כל הפרק, ויעבור עלייך ויראך, והנה מתבוססת בדמייך, ותעדי בעדי עדיים וכו'. כל הפרק מדבר על האישה, על נידתה, על לידתה, על ההיריון. אתם יודעים למה האישה היא הדוגמה לכל סיפור מצרים ויציאת מצרים? רגע אחד נעבור מהעזרת גברים לעזרה הזאת. כי יש משהו שאנחנו לא נבין אף פעם. יש בדיחה אחת שאשתי שתחיה תמיד לא אהבה. וברוך השם זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא שהרבה פעמים אמרתי לה את זה. שלב מסוים, אתם מכירים את החודש התשיעי שמתארך חמישה חודשים?
שברוך השם זוכים הרבה לחודש שיעי כזה, אז היה לנו כבר ביטוי קבוע, הייתי אומר לה, קבוע תלדי כבר. תלדי כבר. זו הייתה בדיחה קבועה תלדי כבר. לקח לי שנים להבין שזה לא מצחיק. דווקא עשיתי את זה טוב. הסיפור לא משנה איזו מיילדת פעם הסבירה לי אם זה מצחיק או לא מצחיק, אבל זה לא לעכשיו. אתם יודעים למה? לעניות דעתי, בעומק, זו הסיבה שנשים פטורות ממצוות עושה שהזמן גרמן. אני אסביר מה אני אומר. אני כל מתי שאני יכול לקצר טווחים אני רוצה. ודאי של איסורים. תראו לי אישה אחת בעולם, שתהיה מוכנה למבצע הבא. היא זוכה להיריון, ברוך הוא וברוך שמו. ואני הולך להציע לה את ההצעה הבאה. קשה מאוד, איסורים, כואב. תראי, אם תוותרי על יום אחד, בעובר משהו קטן יתפתח פחות, אבל זה רק, לא, הציפורניים. הבן שלך הרי בטח יהיה לו כיבוד אם. ודאי שהוא יסכים שהציפורניים... יש אישה שתסכים לוותר על יום אחד? ההצעה היא עיוולת מטורפת. מה, אבל זה הגיוני, לא? מה יש? אתם יודעים איך כתוב אצל רות, אמא של מלכות. לא כתוב מעולם שהיא ילדה בן. היא קיבלה רק מתנה אחת. פעם יחידה שהמילה כתובה ופעם יחידה שהסיפור כתוב. ויתן השם לה הריון. זהו. זה מה שהוא נתן לה. הוא נתן לה מתנה. המתנה הייתה הריון. אתם מבינים איך נראית הסבתא של דוד המלך? אחת שמבינה שהמתנה זה ההיריון. את הבן לא היא חובקת על פי הסיפור, נעמי חובקת. לא על שמה הוא נקרא, אלא בן לנעמי. היא רק דבר אחד, היא ההיריון. זה רות. מה רות? הריון. נדמה לי, לעניות דעתי, אין לי על זה שום הוכחה. כולם דנים בשם רות. זה איכשהו קשור להיריון. אין לי הוכחה בעברית. אבל רות קשורה להיריון. המושג, השם. האותיות, לא יודע. אין לי הוכחה. הרגשה. אחרי שנתן לה השם הריון, היא נעלמת. מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. בני אפרים הם ההרים. אתם יודעים מי הם אפרים? אפרים זה יהושע בן נון. אפרים זה כיבוש ארץ ישראל. אפרים זה שמש בגבעון דום. אפרים זה גם ירובעם בן נבט. אפרים זה השבט שגדל במצרים. גם מנשה, ואפרים גדל ממנו. היציאה של אפרים נובעת מהרצון הכי גדול, הכי קדוש שיש. אבל אתם יודעים על מה מדבר הקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר על ההרף עין? ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה, ויהי, 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 זה לשון צער, אדיר. אבל ויהי מקץ, פירושו קץ שם לחושך, והקץ זה כמו המילה יקיצה. הקץ צריך להופיע כשתיקנת את מה שהיה צריך להתקן. המושב שהיה צריך להתיישב בך, התיישב במשך 30 שנה ו-400 שנה. לצאת ממצרים זה לא דרשות חסידיות שזה לצאת ממצרים. לצאת ממצרים פירושו לצאת מה-30 שנה ו-400 שנה שרק חלקם זה בארץ מצרים. רובם לא. רובם גם לא בזמן שאתה נקרא במצב של מצרים כלפי חוץ. אתם יודעים מה המצב שאתה נקרא בחלקים ארוכים מאוד וחשובים מאוד מהתקופות האלה? נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אלוקים ממך. השם ממך. ופרץ ויפרוץ האיש מאוד מאוד. כל זה נמצא שם. גם רוב הזמן שהיו במצרים פרצו. עד שקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. והקדוש ברוך הוא ממתין באיזה עומק של אמו אנוכי בצרה, ויהי ויהי, אתה שומע את הוי וי, את הויהי ויהי הזה הכפול. אתם יודעים איזה סבל זה של הקדוש ברוך הוא כביכול, של השכינה בויהי מקץ שנתיים ימים? יוסף צריך לצאת, אבל עוד יש מה לתקן. אתם יודעים איזה סבל זה, ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה? אז זה בא ללמד רק על מה שקורה לקודש ברוך הוא, זה בא ללמד אותנו שיעור. תשמעו, זה לא יאמן. זו סוגיית הזמן. מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, נתן לעולם ראשי חודשים ושנים. מה זה מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו? זה פעם ראשונה שאני שומע את הביטוי הזה. ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. מי שבחר ביעקב ובניו, נתן להם ראש חודשים של גאולה. וזה אשרי הגוי אשר השם אלוקיו, העם בחר לנחלה. ואני חשבתי שנחלה זה מקום. ופתאום נחלה זה מי שיודע לקדש את הזמן. אתם יודעים, הזמן הוא דבר מאוד בעייתי. יש 24 שעות מעת לעת. הם נראים בדיוק כמו ה-24 שעות של אתמול וכמו ה-24 שעות של מחר. הם גם יכולים להיראות אותו דבר. הם גם יכולים להישאר אותו דבר, ואתה יכול לעבור גלגול שלם שהכל בדיוק אותו דבר. אם אני נמצא עכשיו בירושלים, או נמצא עכשיו בטבריה, אני מרגיש את זה תוך שנייה. הנוף שונה, תתפלו, מזג האוויר שונה. יש המון דברים שונים באותה שנייה. אבל אני נמצא עכשיו בכבדלת שעות האלה של המעט לעת של היום, או בכבדלת שעות של מחר. כשלעצמי, מצד היותי ברור, אני לא מבחין בשום הבדל. שום הבדל. אתם יודעים מה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא ברא את העולם עם ההיעלם. והמקום שבו ההיעלם הוא הגדול ביותר זה הזמן. אמרתי פעם באיזשהו שיעור שהמילה יום והמילה ים מאוד דומות אחת לשנייה. הרבים אגב זו אותה מילה, ימים. אמרנו פעם כשדיברנו על זה. אני חושב שהרבים של ימים זו אותו מילה, אתם יודעים למה? זה פלא פלאות. כשאתה מסתובב ורואה יבשה, אתה מתפעל, הרים, גבעות, מים, ירוק, חום, איזה נסיעה, דרך הבקעה מקודם, איזה אקלימים, איזה... אבל כשאתה מסתכל לרגע ורואה את המים, אתה אומר, זה מרשים, אבל הכל אותו דבר. כמו הזמן. טיפש. אתה יודע שלמטה יש הרים, גבעות, עצים, יבש, עולמות. אתה יודע איזה ברועים נמצאים שם? זה רק בהיעלם, אה? הים, כמו היום, הוא התיאור הקלאסי של הדבר שיכול להיות שום דבר. אילו היה רק בורא הקדוש ברוך הוא את העולם, מסביר הרבי את המדרש, אולי היה נותן לנו ראשי חודשים ושנים. דיברנו פעם, אין למילה ראש חודש או ראש שנה תרגום לשפות רגילות. אני לא אומר the head of the year or the head of the month. ראש בעברית זה ראש. אם יש ראש, כלומר יש רגל. ראש זה ראש בני ישראל. ראש זה משהו שאני בוחר בו והוא בוחר. אם יש ראש חודש, זאת אומרת שיש לה זמן משמעות. אם יש ימים ואותות ושנים ומועדים, זאת אומרת שבתוך העולם, בתוך העולם, לכל אדם, לעולם, לא לבני ישראל, חכו, נגיע עוד מעט לחודש הזה לכם, רגע, זה גבלת. לכל העולם יש מתנה אדירה, המתנה הכי יפה, המתנה לעניות דעתי הכי מבוזבזת שהעולם קיבל. הזמן. לדעתי אין משפט יותר גס שההיסטוריה יצרה מאשר טיים איזמן. מגעיל. מתאים למקום שבו זה נוצר. טיים איזמני. כשאתה תופס שאתה יכול לקדש את העולם. כלומר, לעסוק בעולם, להיות בו, ולהבחין בין עכשיו לעוד 5 דקות, ולדון בעוד 10 דקות, האם הם כמו עכשיו? בדיוק כמו במקום. אתה יודע שטבריה היא לא כמו ירושלים? האם יום שני הוא לא כמו יום ראשון? האם העולם שלך, אדם, הולך לגאולה? לזה קוראים ראש השנה לעולם. זה קרה כשנברא העולם בתשרי. זה קרה בראש השנה לשנים. בין אם נברא העולם בתשרי, בין אם הוא נברא בניסן, הדבר אחד למחלוקת. יש ראש השנה לשנים. אתם יודעים כמה זה משפיע? יש ראש השנה לעצים, חודש בת. יש ראש השנה לירקות. יש ראש השנה לפירות. יש ראש השנה לצום, למאסר בהמה. יש ראש השנה לבני אדם. אתם יודעים מה קרה ביציאת מצרים? ביציאת מצרים בחר הקדוש ברוך הוא לא רק בעולמו, אלא בישראל, ביעקב ובניו. אתם יודעים מה קרה כשהוא בחר ביעקב ובניו? הוא לימד את יעקב ובניו שאפשר לא רק לקדש את הזמן בעולם, אלא אפשר גם לצאת ממיצרי העולם. אפשר גם לגאול את העולם ממגבלות העולם. אפשר גם להביא את העולם לגאולה. אפשר גם להביא את העולם לאור אחר. לא רק לאור ממלא, אלא גם לאור סובב, לאור שבעת ימי בראשית. כשבחר יעקב, הקדוש ברוך הוא ביעקב ובניו, הוא בא ואמר להם, עד עכשיו לימדתי את העולם איך לוקחים את הזמן, ואמרתי לעולם ביום השישי, ויחולו השמיים והארץ, ומי שקיבל קיבל, ומי שלא קיבל לא קיבל, ועכשיו אני פונה אליכם. ולכם אני אומר, יש לא רק ראשי חודשים ושנים ואותות ומועדים בתוך העולם. אפשר להביא את העולם לגאולה שלמה, לקדושה שלמה. אפשר לחיות בעולם למעלה מהעולם. אפשר להיות בתוך ההיריון ולשמוח בתהליך של הלידה שהולך ומתרחש תוך כדי ההיריון. לגמרי. לגמרי. את זה אתם תחדשו בעולם. איך אומר המדרש? תשמעו את הביטוי שלו. כשבחר ביעקב ובניו קבע בו ראש חודשים של גאולה שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידין לגאל שנאמר כי ימי צאתך מארץ מצרים. הגאולה ממצרים היא לא היציאה מהמקום שנקרא מצרים, כי מושב בני ישראל לא היה בארץ מצרים. רק מיעוטו היה במקום הפיזי שנקרא ארץ מצרים. כי ימי צאתך לא כיום צאתך. כשיוצאים ממצרים צריכים להגיע למדרגה שאני בימי צאתי מארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה. אני מתפלל כל שנייה לטוב הנראה והנגלה. אם אמר לי הקדוש ברוך הוא שעכשיו מתפתחות הריאות בהיריון, ביום היציאה, אני תופס שכל האיסורים הבאים על האדם, קץ יש להם. שנאמר, קץ שם לחושך, ולכל תכלית הוא חוקר. ואתם יודעים מה הדוגמאות שקוראים בתתוו בניסן? תשמעו, ובו נולד יצחק, ובו קיבל יעקב את הברכות, ובו נגאלו ישראל, ובו עתידין. ארבעה דברים, תשמעו, זה פלא פלאות. אתם יודעים מה זה לידת יצחק? לידת יצחק זאת הבחירה של יצחק מישמעאל. בהולדת יצחק, בלידה עצמה כבר נאמר לאברהם, ביצחק יקרא לך זרע. אתם מבינים למה בני אפרים חשבו ש-400 שנה מביצחק יקרא לחזר הזה מספיק? כי אז התגלתה הבחירה שלנו. בליל תתוו בניסן הבא אומרים חזל קיבל יעקב את הברכות. אתם יודעים איפה לומדים את זה? בזה שרבקה שולחת את יעקב ואומרת לו לעשות מה? שני גדיי עיזים, שואלים חזל ורשי מביא מיד, וכי מאכלו של יצחק שני גדיים במכה אחת, אי אפשר חצי משהו קצת פחות בצלחת, אלא אחד לחגיגה ואחד לפסח, כי ליל פסח היה. אתם יודעים למה יצחק עשה סעודה? יום הולדת. אבל לא יום הולדת את פרעה, עוד רגע נחזור ליוסף, אלא יום הולדת את הבחירה. ביום הולדת של יצחק, שבו נבחר יצחק מישמעאל, ביום הולדת הזאת נקרא יעקב, ובעל כורחו של יצחק נבחר יעקב מעשיו. ביום הולדת הזאת נבחרים ישראל לצאת ממצרים. ביום הולדת הזאת עתידין לגאל. אתם מבינים מה זה בחר הקדוש ברוך הוא בעולמו? גם לעצים יש ראש השנה, אבל הם לא יודעים לציין אותו. גדולתו של האדם זה הכוח שלו לקדש זמן. לא לקדש מקום, לקדש מקום ודאי. גם בעל חיים מתרגל למקום, מטפח אותו, אוהב אותו. זמן? מקדש השבת? מקדש ישראל? מקדש הזמנים? אתם יודעים מה מגלה יוסף הצדיק? יוסף הצדיק מגלה שני דברים בו זמנית. אין מי שמגלה את זה יותר מיוסף. כמה אין לי שום שליטה על תהליך ההיריון, וכמה הכל תלוי בי, וכמה שניהם הולכים ביחד. אין מישהו שעושה יותר מיוסף. מכירים עוד מישהו ש-80 שנה היה משנה למלך? שמחלקל את יוסף, את אחיו, את כולם, את... שמתדבר להידבק באלוקות, עד שחזל אומרים, הזכרנו בזמן האחרון, רואה ישראל האזין הנוהג כצון. יוסף, אמרו לו, ישראל, ריבונו של עולם, נהוג בנו כיוסף. תתנהג איתנו כמו יוסף הצדיק. למה לא תעשה איתנו כמו שיוסף הצדיק? שגמלנו הוא רעה וגמלנו טובה. יוסף הוא זה שנבחר ללמד שהקץ מגיע כשהקדוש ברוך הוא קובע אותו. ולא כשאתה קבעת שתכננת אותו. והוא גונז את כל התוכניות שלו ומגיע אל פרעו עם שתי אמירות. א', בלעדיי. ב', בלעדיי האלוקים יענה, ולכן בלעדיי לא תוכל לזוז מילימטר. לא נשמע טוב? זה הפשט. כשיוצאים ממצרים, משה רוצה ללמד את המסר הזה. במיוחד אם לא רוצים לעבור דרך בני אפרים המיתים, אתם יודעים מי הם בני אפרים המיתים? בניו של יוסף. אתם מבינים מאיפה הם קיבלו את הכוח הזה? מיוסף. רק הם לא תיעלו אותו נכון. שלא הלכו לקבל עיצה ממשה. עכשיו לוקחים את אבא שלהם, את הסבא, את יוסף. מי לוקח? משה. ואת עצמות יוסף לקח משה, והוא מעלה אותם אמו, העלה משה אמו. כדי ללמד איך שני הדברים פועלים ביחד. יש לך אפס יכולת התערבות, ומאה אחוז יכולת היפוך ושינוי ותיעול וכיוון והובלת העולם לדברים עד הסוף. אתם יודעים מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא בוחר בעולמו ונותן לי זמן? עם הזמן הזה אני יכול, אם אני מבין מה התפקיד שלי, לעשות זמן טוב יותר. לעשות עוד טוב, לעשות עוד צדק, לעשות עוד יושר, לעשות עוד יופי. לעשות עוד מילים טובות תחת מילים רעות, לעשות עוד. זה בתוך העולם. להפוך זמן מכלום, מהעלם, לקודש. ואתם יודעים מה מגלה יוסף שאפשר לעשות? אפשר גם להוציא את מצרים ממצרים. אפשר גם להיגאל ממצרים. אפשר גם לצאת לא רק ולקדש את הזמן בתוך העולם. לרומם את הכל, זה חשוב, זה העבודה שלנו. אפשר גם להגיע לקימי צאתך מארץ מצרים. יוסף ידע שזה יהיה התפקיד שלנו כשנצטרך לצאת ממצרים. ולכן השבע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. אתם יודעים מה כתוב עד כאן? בלי ההמשך. אל תרוצו. תשמרו על הענווה. תדעו מתי זה הפעולה שלי ומתי אני מבין שזה גזירה של הקדוש ברוך הוא ואני עושה את הכל כדי לקדש את מה שאפשר. תחשבו על כל הדרכים אחרי זה, המרגלים, המעפילים, תזכרו. פקוד יפקוד אלוהים אתכם. אתם זוכרים ממה בא משה אל עם ישראל? פקוד, פקדתי אתכם. סימן היה להם גואל שיבוא ויגיד פקוד פקדתי. זה הסיפור שבא לגאול אותם. אתם יודעים למי נאמר הכל כבר בכפול? ידוע תדע. מתי? בברית בין המתרים. אומרים חז"ל, ידוע שאני מגלן.
תדע שאני גואלן.
ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכנסן. ידוע שאני משעבדן, תדע שאני פורקן.
ידוע תדע פקוד יפקוד, פקוד פקדתי.
הכוח הזה זה ימי צאתך מארץ מצרים.
מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו והפך אותנו מסתם בני אדם, מכאלה שהיום ואתמול הם אותו דבר,
כי אין שום חשיבות לזה שלמטה יש הרים וגאיות ופה לא, זה אותו זמן. לכאלה שיודעים לתת לזמן משמעות, ואחר כך בחר ביעקב ובניו וגילו שאפשר להרים את העולם כולו לאלוקות, למעבר לגבולות העולם, לאור חדש על ציון תאיר. כהרף עין, את זה אנחנו זוכרים בלילה הזה של ליל הסדר. והלילה הזה ייקרא לעולם, כמו בפסוק שבו פתחנו ובו אנחנו עומדים, ליל שימורים. המילה הזאת הופיע רק בפסוק הזה, אבל בדאבל. הוא ליל שימורים להשם. ולכן הוא לילה שעתיד להיות והוא משומר מן המזיקים. לא הגיוני. מה, אין מזיקים באוויר? אתה לא מאמין שיכול להיות עולם שאין מזיקים באוויר? אתה לא מאמין שיכול להיות שכל, לא שיכול להיות, סליחה, שכל ההיריון שאנחנו עוברים, שכל ה-30 שנה ו-400 שנה ועוד לילה ועוד יום, הם כקט שם לחושך? ואז כשקט שם לחושך, אז גם האור שאנחנו קוראים לו אור היום, ייקרא חושך אל אומת אור שבעת ימי בראשית. כי זה לילה המשומר מן המזיקים. כי זה לילה שבו בא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות ושחט לתורה וכו' 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 וכו'. כל ליל הסדר הוא סיפור זה שהקדוש ברוך הוא בחר בעולמו ובחר ביעקב ובניו. והאדם הופך מברור לנבחר כשהוא יודע את הסוד של ויהי מקץ. ובויהי מקץ הזה, בשביל להבין אותו צריך להידבק במודל שלימד אותו. אחרי שמבינים איך הקדוש ברוך הוא פועל אותו, מסבירים לנו איך צדיק יסוד עולם בשבעה נעלם מעין הברכה. צדיק הוא השם, והוא מופיע ביוסף. נוהה כצון יוסף. יוסף שיכול להיות בעולם, ולהיות למעלה מהעולם. להיות מול האחים, ולומר להם, לא אתם שלחתם אותי הנה. כי האלוקים. להיות אבי אבות כל הריאליזם, ולא לתת לשנייה לריאליזם לבלבל אותו. מהאור, שהוא חי בתוכו, כי הוא יכול להיות בחודש הזה לכם, לא רק בבחר בעולמו, אלא בחר ביעקב ובניו. כשיוצאים ממצרים, לוקחים את עצמות יוסף. ואז, לא רק את סיפור אפרים מתקנים, אלא את כל היכולת לקחת את מושב בני ישראל אשר ישבו אליי פה עכשיו היום, ולדעת שקץ שם לחושך, וכל הייסורים הבאים על האדם, קץ יש להם. נזכה לגאולה שלמה, נראה בימינו.